אנחנו נלמד היום בעזרת השם פרק מ"א, ספר תהילים, הפרק המסיים את הספר הראשון של ספר התהילים. הפסוק הראשון, פתיח מוכר לנו מפרקים רבים, המנצח, מזמור לדוד. הפרק הזה, דוד המלך, כמו פרקים רבים, מדבר על מצב של אדם שנמצא בחולי, שמדבר גם על עצמו, ומבקש מהקדוש ברוך הוא איך הוא יסייע לו וגם מחזק אחרים שיבואו לבקר את החולה וכמה זה עוזר לו, וזה הוא מזכיר כאן. בואו נראה. פסוק ב' זה כך: אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. קודם כל יש מאמר חז"ל מעניין שאומר שכל פרשה שהייתה חביבה על דוד המלך פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. אנחנו מוצאים את זה לגבי דעה שפרק א' וב' הם נחשבים כפרק אחד, אז פרק א' פותח באשרי ופרק ב' מסיים באשרי. אשרי כל חוסה בו. פה אנחנו אבל גם רואים שכל ספר הראשון של תהילים, המזמור הראשון היה אשרי, והמזמור המסיים את ספר ראשון גם הוא אשרי. ככה כתוב שדוד המלך היה חביב עליו דבר, אמר באשרי. מה הוא בעצם אומר כאן? אשרי משכיל אל דל, יש לזה כמה משמעויות. אחת המשמעויות הפשוטות, אשרי אדם שמתבונן מה עובר על הדל, דל זה כינוי לאדם שהוא חולה. אתה מתבונן מה עובר עליו, אתה מתבונן על התהליכים, ואתה לומד מזה מוסר השכל. לומד מה צריך להיזהר, בגשמיות, ברוחניות. זה הפשט של אשרי משכיל אל דל, שהם רואים שביום רעה, ביום רעה הכוונה היא ביום שהחולה נמצא, שרוי במצב קשה ולא טוב, אז אם מלטהו השם, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. למרות שהוא מדבר בגוף נסתר, דוד המלך, אבל הוא מתכוון גם בעצם על עצמו. יש ביון נוסף מעניין שאומר, מרומז כאן, הרי הגמרא אומרת, אין אני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת. אז דל שהוא גם במובן של אני, לא רק חולה. דל בפשטות זה אדם שדל בממון. אז אדם שהוא דל בדעת, דל בממון הוא דל בדעת. אז מה הפתרון? משכיל אל דל. צריך לתת דעת לדל, אז הוא יוציא אותו מהדלות שלו וירומם אותו. זה גם רמז מסוים במובן של משכיל אל דל. ואז, נקודה שלישית יש כאן, אשרי מי, ככה רש"י אומר, אשרי מי שמשכיל ובא לבקר את הדל, בא לבקר את החולה. עצם הביקור שהוא מתבונן מה הוא זקוק, מה הוא צריך, מה הוא יכול להועיל לו, זה הכוונה משכיל אל דל, ככה רש"י אומר. בהמשך לזה אומר רש"י, מובן גם פסוק ג', אומר, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. לפי רש"י, הפתיח של הפסוק הזה מתייחס למבקר. מי שבא לבקר את החולה, שעליו נאמר אשרי משכיל אל דל, אז מברך אותו השם ישמרו וחייהו. את מי? את המבקר ששם ליבו לסייע לדל. לפי הפרשנים האחרים, זה עדיין מדבר על החולה בעצמו, או דוד על עצמו, שביום רע ימלטהו השם, שהיה כתוב בפסוק הקודם, שהקדוש ברוך הוא ימלט אותו, דהיינו, הוא ירפא אותו ביום רע, ואז הוא ממשיך. הקדוש ברוך הוא ישמור עליו ויחייהו. ישמור עליו ויגרום לכך שהוא חלילה לא ימות מהחולי, אלא ויחייהו שהוא יתחזק ויתגבר. מה זה ואושר בארץ? גם זה יש שני אופנים איך להבין. מה כתוב אחרי זה? ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו. אז ואושר, היה לנו כבר בתהילים כמה פעמים, שאשוראי זה מלשון צעדיי, צעדים נקרא אשורים. אז ואושר בארץ פירושו שהחולה יבריא, הוא יוכל לצעוד בארץ, יוכל ללכת, ללכת הרגליו באופן בריא. או שיגיע למצב שבאושר בארץ, כל אנשי הארץ יגידו אשרי חלקו שהוא חזר לבריאותו. ואל תתנהו בנפש אויביו. נפש, לפעמים בתהילים זה במובן משאלת לב. אל תיתן לאויביו שמשאלת ליבם תתמלא. הרי מה נפש אויביו? מה משאלת ליבם של אויביו? שהוא ימות, שהוא לא יקום ממחלתו. אז אומרים, אל תיתן אותו ליפול במשאלת לב של האויבים שלו. המשיך פסוק ד' לתאר את הסיוע של הקדוש ברוך הוא לחולה. אדוני יסעדנו על ערס דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. יש כאן ערס, כמובן, זה מיטה. כן, דווי זה במובן חולי. סעד זה תמיכה. אז השם יסעדנו על ארץ דווי, פרושו שהקדוש ברוך הוא יתמוך בו כשהוא שוכב על מיטת חוליו, והטיפול של הקדוש ברוך הוא תהיה, הוא מתאר כאילו, כמו שאדם מטפל בחולה, אז הוא צריך מפעם לפעם להפוך לו את הזדינים ואת הכלי מיטה מצד לצד, כדי להחליף לו, כדי שהוא יחזור לבריאותו. אז אומר הפסוק, כביכול הקדוש ברוך הוא עושה את זה. כל משכבו הפכת בחוליו. אתה מטפל בו כל כך באופן אישי, שהוא מדמה את זה, כמו שאתה צריך להפוך את משכבו כדי לטפל בו, שזה מראה טיפול אלוקי באופן מאוד מאוד אישי וישיר. פסוקי, שהוא מדבר על עצמו, על החולה, אני אמרתי, אדוני חונני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. היינו מבקש על עצמו בעת המחלה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, חונני לשון רחמים, שהוא ירפא אותו, רפאה נפשי, והוא מסביר, כי חטאתי לך, הרי כל החולי כנראה בא בגלל החטאים שרוצים אותו, אז הוא מבקש, הוא אומר, אני מודה בכך על החטאים שלי, שהם סיבת החולי, או בכל אופן אני מבקש ממך, שלמרות החולי, סליחה, שלמרות החטאים, אז תרפא אותי, תרפא אותי מזה. מה המצב שלו הוא קשה? שיש לו כאלה שמקטרגים נגדו, כמו פסוק ו', אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ועבד שמו. האויבים יאמרו, מה הם מדברים רע לי? הם מדברים רע עליי. כל הזמן הם מדברים רע עליי, והם מתכננים ומקווים, והם מתפללים, והם רוצים שמתי ימות, שהחולה לא יקום מחוליו, ועבד שמו, לא רק שהוא לא יקום מחוליו, אלא שגם זכרו ימחק. זה מה שהם רוצים. ואם בא לראות, שב ידבר. ליבו יקבוט אבן לו. יצא לחוץ, ידבר. מה הוא אומר כאן? שאם האויב שלו בא לראות אותו, כאילו בא לבקר אותו, והוא מתחיל לנחם אותו ויגיד לו שתהיה בריא ושתתחזק, שב ידבר. הוא לא באמת מתכוון כאילו מדבר. ליבו יקבוץ אבן לו. האבן, זאת אומרת, המחשבות הרשע שיש לו, הוא שומר את זה ומקבץ את זה בלב, הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר כאילו שהוא רוצה בטובתו. אבל יצא לחוץ, יוצא החוצה, עדיין הוא לא נוכח מול החולה, אז ידבר, שם הוא מדבר נגדו. אז דוד המלך אומר, שאני מכיר את האלה שהם אחד בפה ואחד בלב, כמו שהוא מחזק בפסוק ח', יחד עליי התלחשו כל שונאי, עליי יחשבו רע לי, כל השונאים בלחש מדברים נגדי, שאני לא אשמע, כי כלפיי בגלוי הם כאילו מדברים בעדי. כל הזמן הם חושבים על הרע, במחשבות, הם חושבים שלא יודעים מה הם חושבים, אז הם חושבים רע, והם אומר, אני מכיר בכך, ואז זה מחזק את הבקשה שלו, זה הקדוש ברוך הוא, שירפא אותו ולא ישים לב לאותם אויבים. מה הם אומרים, אותם האסונים? דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. בליעל זה שם נרדף למלאך המוות. אז הם אומרים, המחלה שמלאך המוות הכניס לו לבן אדם, הדבר בליעל, זה יצוק בו. דהיינו, כאילו יצוק בו בתוכו מחלה סופנית. והם אומרים, אשר שכב זה שהוא חולה לא יוסיף לקום. דהיינו, ככה האויבים אומרים, הם אומרים, הם מקווים, והם כאילו מצפים, שאכן הערס שאמור להמית את החולה, שימית אותו, זה התפילה שלהם. פסוק יהודה אומר, גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, יגדיל עליי עקב. איש שלומי, זה גם אותם אנשים שהם אנשי שלומי. היינו, הם קרתו ברית איתי, ברית של שלום, יש לי איתם קשר שנראה כאילו הם לצידי, ובטחתי בו, שמחתי, דהיינו, סברתי שהם נאמנים אליי לגמרי, ויש סיבה למה הם צריכים להיות נאמנים לי, כי אוכל לחמי, פרנסתי אותם, וזה סיבה שהם לא יהיו כפויי טובה, שהם יכירו טובה. אבל בפועל, מה בפועל קורה? הגדיל עליי עקב. הם כאילו דורכים בעקב, רוקעים בעקב, כאילו להראות, בוא, מבזים אותו, והם מרמים אותו, כמו שיש את הלשון בפרשה, ויעקבי מזה פעמיים, הכוונה היא שהוא פעמיים כבר רימה אותי, אז רואים שעקב לפעמים זה במשמעות של רמאות, אז יגדיל עליי עקב, אותו אחד שהוא איש שלומי, הוא מרמה אותי והוא כאילו איתי, כאילו איש שלומי, אבל הוא בעצם נגדי. פסוק י"א אומר, ואתה, אדוני, חונני והקימני, והשלמה להם. עליהם אי אפשר לסמוך, אלה שהם נראים כאילו ידידים, אמרי, מדברים נגדי, היחיד שבו אני יכול לסמוך זה אתה הקדוש ברוך הוא. חונני, דיינו, אתה תרחם עליי, והקימני, אתה תרפא אותי. והשלמה להם, מה זה והשלמה להם? אז יש כאלה שמבינים והשלמה להם, אני אחזיר להם ביום שמגיע. אבל יש אחרים שקצת קשה להם הלשון, כי יהודי הוא לא נוקם, לא שייך להגיד. אז אומרים שהמשמעות היא, עצם הדבר שאתה תרפא אותי, זה השתשלום שיהיה להם. היינו, הם מקווים שלא יהיה תקומה מהחולי, אז יהיה להם תשלום. התשלום הכוונה היא, יהיה להם הוכחה שהקדוש ברוך הוא עוזר לי ולא שומע בכל תפילותיהם. פסוק י"ב, פסוק הזה, יש אפשרות להסביר אותו שהוא מתפלל בעת מחלתו, ויש אפשרות שכאלה המסבירים, שהפסוק הזה מדבר אחרי שהוא כבר קם מהמחלה. מה הוא אומר כאן בפסוק י"ב? בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. אפשר להגיד שהוא מתכוון בעת המחלה, וזה על דרך, הגמרא אומרת על רבי חנינא בן דוסא, שהיה אומר שאם הוא רואה שתפילתו שגורה בפיו, אז הוא יודע שהתפילה שלו מתקבלת. ואם הוא רואה שתפילתו לא שגורה בפיו, אז הוא מבין שמשהו לא טוב. דוד המלך אומר, אני מתפלל, ואני מתפלל באופן שאני מרגיש, בזאת ידעתי, אני מרגיש בתפילה שלי כי חפצת בי, שאתה מקבל את תפילתי ואתה רוצה לרפא אותי ולהקים אותי, כי לא יריע אויבי עליי, שהאויב לא יצליח לסמוח, להריע, דיינו לסמוח, על האובדן שלי. זה אם נגיד שהוא מתפלל תוך כדי חולי. אם נגיד שהוא אומר את התפילה הזו כשהוא כבר נרפא, אז הוא אומר, בזאת ידעתי, בזאת שבסופו של דבר ברוך השם קמתי ממחלתי ואני רואה שנרפאתי, אז אני יודע כי חפצת בי. לא צריך להגיע לפה במובן של שגורת תפילתו בפי, אלא בפועל ממש ברפואה הוא בעצם רואה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. פסוק י"ג, ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. הוא אומר, למה תמכת בי? למה חיזקת אותי? כי אני בתומי. אלו האויבים שלי הם שקרנים, הם אחד בפה ואחד בלב. אבל אני בתומי, אני אדם שולך בדרך התום, בדרך היושר, בדרך האמת, ובמילא בזכות זה תמכת בי, חיזקת אותי, ואתה ציווני לפניך, נתת לי יציבות, שאני אוכל להמשיך לעמוד ולעבוד לפניך, לעולם, שלעולם לא יהיה לי חולשה, שאני אוכל להתפלל וללמוד ולעשות הכל לפניך. ואז הוא מסיים את הפרק, וזה בעצם גם סיום של הספר הראשון בתהילים, ברוך אדוני אלוהי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. דיינו משבח את הקדוש ברוך הוא, שומע תפילות כל עם ישראל, למרות שהוא מתפלל קודם כל בלשון יחיד על עצמו, אבל בסיום העניין הוא מתפלל בשם כל עם ישראל. מה זה מהעולם ועד העולם? לפי פשט, עולם זה מקום. לפי המפרשים כאן, עולם זה זמן. מהעולם ועד העולם, מהיום הראשון של בריאת העולם, ועד היום האחרון הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. אמן ואמן, אמן זה מילה שמשמעותה חיזוק. אמן, כתוב הרי מעלה גדולה של כל העונה אמן, יותר מהמברך, כל העונה אמן, קוראים לו גזר דין. אמן זה ראשי תיבות כל מלך נאמן. דהיינו, זה אמירה שמבטאת את הנצחיות האלוקית. הוא אומר כאן אמן ואמן פעמיים לחיזוק העניין, כמו שמפרשים אומרים, שזה בעצם על כל התפילות של כל הספר כולו. חסידות מבואר, שמה זה מהעולם ועד העולם, כתוב שיש שני עולמות, יש אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא. עולמות עליונים המכוסים, ועולמות תחתונים הגלויים. ויהודי צריך לפעול, להמשיך את הגילוי האלוקי מהעולם הנסתר, שזה יתגלה גם פה בעולם הגלוי, וזה בא ומתבטא, כפי שמופיע במאמרים, גם בעבודת השם של האדם. יש לו בנפש את החלקים העליונים, שזה השכל והרגש, ויש לו בנפש את החלקים התחתונים, שזה המעשה. אדם צריך לחבר את העולם עד העולם, דהיינו שמה שאתה מבין ומרגיש, שירד בסופו של דבר גם לרגליים, גם לידיים, גם לביצוע, שזה יהיה מהעולם ועד העולם, זה האמן והברכה של יהודי שיתקיים בעזרת השם כל התפילות של ספר ראשון של ספר תהילים.